סוכה דף י"ז, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. יש מצווה שכמעט בלתי אפשרי לכאורה לקיים אותה. התורה אומרת שיש מצווה לדבקה בו, לדבק בקדוש ברוך הוא. לדבק בקדוש ברוך הוא? שואל הספרי, שואלים חכמינו זכרונם לברכה, וכי איך אפשר לו לאדם, איך אפשר לאדם לעלות במרום ולהידבק בו, בקדוש ברוך הוא? זה הרי לא אפשרי, גם אם תוכל להגיע למרום כביכול, הרי הקדוש ברוך הוא נאמר עליו, השם אלוקיך אש, אש אוכלהו. אי אפשר לדבק בו. אז איך התורה מצווה אותנו לדבק בהשם? איך מקיימים מצוות דביקות בקדוש ברוך הוא? אומר הספרי, חכמינו זכרונם לברכה, תנאים קדושים, אלא ידבק בחכמים ובתלמידיהם, ומעלה אני עליך כאילו עלית למרום ונדבקת כביכול בקדוש ברוך הוא. התלמידי חכמים הם אלה שכביכול מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן כדאי מאוד להתחבר לצדיקים, להתחבר לתלמידי חכמים, להיות קשור אליהם, ועל ידי זה מקיימים מצוות דביקות בקדוש ברוך הוא כביכול. כותב בעל הספר קול יעקב, אחד מקדושי השואה, שיהיו הדברים באמת לעילוי נשמתו הטהורה של בעל המחבר רבי אליעזר יעקב בן רבי משה צבי, השם ייקום דמו, אחד מגדולי הרבנים שם בפולין, הרבנים של קהילת בלז, אומר, זה מרומז כאן במשנה שלנו, תחילת דברי המשנה. המשנה אומרת, הרחיק את הסיכוך מן הדפנות, שלושה דפחים, הסוכה פסולה. איפה אתה מוצא פה דביקות בתלמידי חכמים? אומר הרי בפרשת שלח, כתוב שמה שמשה רבנו שלח מרגלים לבדוק את ארץ ישראל. אומר להם, אני רוצה שתבדקו, היש בעץ עם עין. מה, יכול להיות שאין שם עצים? מה פירוש תבדקו אם יש שם עצים? מבאר רש"י, עץ מרמז על צדיק. אם יש בהם אדם כשר בין אותם אומות שנמצאים בארץ ישראל, שיגן עליהם בזכותו, אז מאוד יהיה קשה לנו לכבוש אותם. כשהמרגלים חזרו, אז אמרו כלב בן יפונה ויהושע בן נון, שר צילה מעליהם. אין ביניהם צדיק. מבאר שם רש"י, שר צילם, הכוונה מגינם וחוזקם. שר מעליהם, אלה שהגנו עליהם, אלה שהיו החוזק שלהם, שרו מעליהם. מה פירוש? מבאר שם רש"י, כשרים שבהם, אמנם היו שם כשרים, אבל כשרים שבהם כבר מתו. זאת אומרת, צילם, הכוונה הצדיקים שבהם. אומר בעל הקול יעקב, אז כשהמשנה כאן אומרת, הרחיק את הסיכוך מן הדפנות, שלושה דפחים, הסוכה פסולה, זה בא לרמז לנו, לא להתרחק מהסכך, שהדפנות לא יתרחקו מהסכך, לא יתרחק מהצל שמרמז על הצדיק, אלא אדרבה, להתחבר אל הצדיקים, ועל ידי זה לקיים מצוות דביקות בקדוש ברוך הוא. זה כמובן מה שהמשנה מרמזת, אבל מה הפירוש הפשוט בדברי המשנה? הרי סוכה כשרה צריכה להיות שלוש דפנות, ומעל זה סכך. הסכך צריך להיות קרוב לדפנות. אסור שהוא יהיה רחוק מהדפנות. אם הוא קצת רחוק מהדפנות, הסוכה עדיין כשרה. עד כמה? עד פחות משלושה טפחים. אומרים לבוד, זה כאילו סגור, כאילו מחובר. לבוד, הכוונה כאילו זה מלא. כאילו שכן יש סכך עד הדופן. אבל אם יש שלושה טפחים, מרחק בין הסכך לבין הדופן, אחת הדפנות שממש מעכבות את כשרות הסוכה, אז, אומרת המשנה, הסוכה הזאת פסולה. כי אין לה סכך. דופן, באותו מקום שהסכך רחוק מהדופן שלושה דפחים, כאילו שאין שם דופן. אז אם כן, חסר דפנות לסוכה, אז הסוכה פסולה. כאן המשנה עוברת לדין שנקרא דופן עקומה. ונראה תוך כדי, המשנה מביאה שלוש דוגמאות לדופן עקומה, וכמובן שהגמרא מיד תשאל, למה צריך שלוש דוגמאות? תביא דוגמה אחת. והגמרא תביא למה צריך את כל אחד מהשלוש דוגמאות האלה. דוגמה ראשונה, בית שנפחת, באמצע התקרה של הבית, הורידו את, את התקרה, רק באמצע, אבל בתקרה, בסמוך לקירות, עדיין יש תקרה. באמצע התקרה, הורידו את התקרה. ושמו סכך, באותו מקום הפתוח. סיכך על גביו. האם זה סוכה כשרה? תלוי. הרי עדיין יש חלק מהתקרה, שלא נפ... לא, לא הפחיתו אותו, לא שברו אותו. השאלה היא, מה האורך של אותו תקרה שנשאר מהסכך עד הקירות? אם יש מן הכותל לסיכוך 400, הסוכה פסולה. אם יש מרחק, יש הרי את הקיר של הבית, ויש את התקרה. אם מהקיר התקרה היא באורך של 400 עד הסכך, הסוכה הזאת פסולה. אפילו שכאן אנחנו מדברים על בית שהתקרה שלו עשויה מעצים, מקורות. אבל אותם קורות נעשו לשם בית, לא לשם סכך. ואם כן, זה נחשב עשוי, לא עשו אותו לשם סוכה, אלא הוא נעשה מאליו. זה פסול. אבל אם היה פה פחות מ-400 בין הקיר לבין הסכך, הייתי אומר שהתקרה הזאת היא כאילו המשך של הקיר. דיינו, יש את הקיר שמתחיל מלמטה, עולה עד למעלה, ואז הוא פונה לכיוון הסכך, כל אותה תקרה זה כאילו המשך של הדופן, ואז במקום שיהיה לך דופן ישרה מהסכך כלפי מטה, אז יש לך דופן עקומה. מה פירוש דופן עקומה? לא באלכסון, אלא בצורה של ריש כזאת. דיינו, זה עולה מלמטה עד ללמעלה, ולמעלה זה מתעקם כמו צורה של ריש לכיוון הסכך. מתחת לסכך הפסול, זה נחשב שאין שם, אין סוכה, זה לא כשר. רק מתחת הסכך הכשר אפשר לקיים מצוות סוכה. דוגמה שנייה, אותו רעיון של דופן עקומה. וכן, חצר שהיא מוקפת אך סדרה. מה הכוונה? עשו בתים בצורה כמו חטא. היינו בית אחרי בית אחרי בית אחרי בית, צד אחד, ואז הוא פונה, נאמר, שמאלה, יש עוד פעם בית, 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 מחוברים ככה, ואז הוא פונה ימינה, גם כן בית רצוף. ככה רצף של בתים, עד שבסופו של דבר זה נהיה שיש בתים בצורה של חטא, ובאמצע יש כזאת חצר. עכשיו, החצר הזאת, יש לה מצד ימין בתים, מצד שמאל בתים, ומקדימה בתים. עכשיו, יש שם פתחים לבתים. מעל הפתחים, עשו מין גגון כזה. אבל הגגון, שעשו מעל הפתח, בכניסה, הוא רצוף גם כן. זאת אומרת, עשו מין גגון מסביב כל החצר. אז אם הגגון הזה הוא פחות מ-400, והלך בעל החצר ועשה, עשו בעלי החצר, עשו סכך מעל גבי הגג הזה, אז אנחנו אומרים שהקירות של הבתים זה כמו הדפנות של הסוכה, כאילו מלמטה עד למעלה יש דופן, והוא ממשיך עם אותו גגון עד הסכך, אם זה פחות מ-400 אומרים דופן עקומה, ואז באמצע החצר יש סכך כשר, ואז תהיה סוכה כשרה. אבל אם יש 400 של אותו גגון, אז אנחנו אומרים שהסוכה הזאת תהיה פסולה, כי אין לה דפנות. יש מרחק של הסדרה הזאת, של הגגון הזה, מרחק של יותר מ-400, והוא מפסיק בין הסכך לבין הדפנות. אז הסוכה בלי דפנות, אז הסוכה תהיה פסולה. דוגמה שלישית, סוכה גדולה, ששיחחו אותה כולה בסכך כשר, אבל ליד הדפנות שמו סכך פסול, למשל סדינים. שיקיפוה סביב בסמוך לדפנות בדבר שאין מסככים בו, סכך פסול. אז גם הדין אותו דבר. אנחנו אומרים, אם יש תחתיו 400, פסולה. זאת אומרת, אם בין הדופן עד לסכך הכשר שמו סכך פסול ברוחב של 4 אמות, אז אני כבר לא אומר שהדופן מגיע מלמטה למעלה ואז פונה בסכך הפסול עד לסכך הכשר, ואנחנו אומרים שזה דופן עקומה, כי דופן עקומה אומרים רק עד 4 אמות, אבל ברגע שזה יותר מ-4 אמות, אין כבר דופן עקומה יותר. אם זה 4 אמות, אין כבר דופן עקומה, אלא הסכך התנתק מהדפנות, אז זה כמו שסוכה בלי דפנות, אז הסוכה פסולה. בעצם יש לנו כאן 3 דוגמאות של מקרים שאם המרחק בין הסכך לבין הדופן על ידי סכך פסול הוא מרחק עד 4 אמות, אומרים דופן עקומה והסוכה תהיה כשרה. הדוגמה הראשונה, בית שבאמצע התקרה הוא נפחת וסיכך במקום הפחת. דוגמה שנייה, חצר שמוקפת כזה מן גגון, אכסדרה. דוגמה שלישית, סוכה גדולה שמסביב הקיפו אותה בדבר שהוא לא קשר לסיכוך. כל הנה למה לי, בשביל מה צריכים 3 דוגמאות, שואלת הגמרא. תרץ את הגמרא צריכה, כל אחד מהמקרים האלה צריך לחדש אותו. דיאש מעינן, בית שנפחת. אם היו מלמדים אותנו שאם באמצע התקרה מלמעלה נפחת הגג ושמו שם סכך כשר, אומרים דופן עקומה, כאילו התקרה זה המשך של הדופן, הייתי אומר, אתה יודע למה זה נחשב המשך של הדופן? משום דען הם מחיצות לבית אבידן. המחיצות של הבית עשויים לבפנים, אז הם מחיצות לצורך הסוכה, לכן מכשירים את זה, לידי דופן עקומה. אבל חצר המוקפת אכסדרה, והוא סיכך מעל גבי האכסדרה באמצע החצר, הרי הקירות מיועדות לתוך הבית, הרי זה קירות של הבתים שמסביב. הקירות מיועדות לתוך הבתים, לא לחצר. לא בנו את הקירות האלה לצורך החצר, אז אולי שם לא אומרים דופן עקומה. מחיצות לאו לאכסדרה אבידי, אימא לא, אולי לא נאמר דופן עקומה. כי הרי דופן, הדופן הזה של אותם בתים עשוי לבפנים, הוא לא עשוי לבחוץ, אז לא מסתבר לומר שהוא מתעקם החוצה. לכן צריכה, משנה מחדשת שגם כאן אומרים דופן עקומה, גם בחצר. ויש מין ענן התארתי. אם היו מלמדים אותנו גם לגבי בית שנפחת, הרי התקרה של הבית הייתה עשויה מעץ בזמנם. אז גם הסכך הפסול, התקרה בעצמה, גם כן זה מסוג עץ, שאם הוא היה עץ כשר היה אפשר לסכך בו. וגם ההכסדרה של החצר גם כן הייתה עשויה מעץ. אז אם היו נאמרים שתי ההלכות האלה שאומרים בהם דופן עקומה, משום דסככן הוא סוג של סכך כשר הוא. זה עשוי מעץ. רק מה כל הבעיה? שזה תעשה ולא מן העשוי. זה פסול הסוכה בצורה כזאת. אבל זה מעץ. זה סכך שבעיקרו הוא אמור להיות סכך כשר. אז במקרה כזה אומרים דופן עקומה. אבל סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שהם מסככים בו ממש, דסכך פסול הוא. למשל, שהקיפו מסביב לסוכה, סמוך לדפנות, שמו שם מסדינים, שזה ממש דבר שאי אפשר לסכך בו בשום צורה שהיא. אם לא, אולי לא נאמר שאפשר לומר בו דופן עקומה, צריך, לכן המשנה מחדשת, גם במקרה הזה, שאם יש פחות מ-4 אמות בין הדפנות לבין הסכך, אומרים דופן עקומה. אז אם כן, למדנו שהמרחק בין הקירות, בין הקיר לבין הסכך, אם זה בלי שום סכך, אם זה אוויר, צריך להיות עד 3 טפחים, ואם זה סכך פסול, וזה בצד ליד הדופן, עד 4 אמות, אם יש לך סכך פסול, אומרים דופן עקומה, אומרים כאילו הדופן מתעקמת עד הסכך, והסוכה תהיה קשרה מתחת לסכך. מביאה הגמרא, אמר רבא, השכחתינו לרבנן דבי רב, מצאתי את התמדי חכמים מבית מדרשו של רב, דייתוי וכאמרי ישבו ואמרו בשמו של רב. יש שני דברים שפוסלים בסוכה. אם יש באמצע הסכך אוויר, מקום בלי סכך, ואם יש סכך, רק שהוא סכך פסול. אבל יש הבדל גדול ביניהם. אוויר פוסל בשלושה טפחים. אם יש 3 טפחים אוויר, זה פוסל. וכן, סכך פסול גם הוא פוסל, אבל הוא פוסל ב4 טפחים. חידוש. אם אין סכך בכלל, 3 טפחים פסול. אם יש סכך, רק הוא סכך פסול, ב4 טפחים פסול. ככה אמרו תלמידי רב בשם רב. ואמינא לוענא, אומר רבא, שאלתי אותם, אוויר דה פוסל ב3, מינא לכו. מניין לכם שאוויר, אם אין סכך, בחלק מהסוכה, אם זה 3 טפחים זה פוסל, מניין אתם לוקחים את זה? מהמשנה שלנו, לתנן, הרחיק את הסיכוך מן הדפנות, אם זה שלושה טפחים, מרחק, הסוכה תהיה פסולה. רואים ששיעור של אוויר, מקום שאין בו סכך בכלל, זה שלושה טפחים. אם יש שלושה טפחים, זה פוסל. אם כן, אם אתם לומדים מהמשנה הזאת, אז תלמדו את השיעור של סכך פסול נמי. לא לפסול, אלא בארבע אמות. שאם יש ארבע אמות רצופות של סכך פסול, רק אז זה יפסול את הסוכה, כמו שכתוב במשנה שלנו, לתנן, בית, שנפחת התקרה שלו, באמצע, ובצדדים עדיין יש חלק מהתקרה. והתקרה הזאת עשויה מעץ שהוא סכך פסול. וסיכך על גביו, אם יש בין הסיכוך לכותל, בין הסכך הקשר לבין הקיר, יש את התקרה עצמה שהיא סכך פסול, ארבע אמות, רק אז פסולה, אתה רואה מפה שסכך פסול פוסל בארבע אמות. ואמרו לי, ענו התלמידים של רב לרבה, מה אתה מוכיח מהדין הזה של הסכך הפסול שנמצא בסמוך לדופן, שאפשר בארבע אמות? באו מנה דעי, אל תביא ראיה מהדין הזה של המשנה. דרב ושמואל אמרי תרוויו, בזה לא רק מורנו ורבנו רב סובר ככה, אלא גם שמואל, שבדרך כלל חולק על רב, הוא גם כן מסכים. שהסיבה למה סכך פסול במקרה הזה, כשהוא סמוך לדופן, הוא פוסל רק בארבע אמות, משום דופן עקומה נגעו בה. מכיוון שסכך פסול, אם הוא מחובר לדופן, אנחנו אומרים כאילו המשך של הדופן, דיינו הדופן מתחיל מלמטה למעלה, ולמעלה מתעקם לכיוון הסכך, וזה נהיה כמו דופן עקומה. הסכך הפסול הופך להיות חלק מהדופן. ודופן עקומה אומרים עד ארבע אמות, אבל אם יש לך סכך פסול באיזשהו מקום באמצע הסוכה, אז בארבעה טפחים זה כבר פוסל, לא ארבע אמות. ואמינא לוואנא, אבל רבא חולק, רבא סובר שסכך פסול גם באמצע הסוכה פוסל רק בארבע אמות ולא בארבעה טפחים. אז לכן הוא טוען, מה אילו איקה סכך פסול פחות מארבעה? אם באמצע הסוכה יש לך שטח סכך פסול פחות מארבעה טפחים, זה לא פוסל את הסוכה. ויש בסמוך לא ממש, בצמוד אליו, אוויר פחות משלושה טפחים. אז זה גם לא פוסל, נכון? מה היא? קשרה. הם הסכימו, תלמידי רב. מספר רבא, שאלתי את תלמידי רב, רגע, אז מה אתם אומרים? יש לי פה פחות מארבעה טפחים סכך פסול, ועוד פחות משלושה טפחים אוויר שאין סכך. אם אני עכשיו אמלא את אותו אוויר בסכך פסול, מליי בשיפודים של ברזל, שזה סכך פסול מי, ועכשיו יש פה בעצם ארבעה טפחים סכך פסול. אמרו לי, הסוכה תהיה פסולה, כי יש פה סכך פסול יותר מארבעה טפחים. נמצא אם כן, מה יותר חמור, אוויר או סכך פסול? ודאי אוויר. אוויר פוסל בשלושה טפחים. סכך פסול בשלושה טפחים לא פוסל. רק בארבעה טפחים הוא פוסל. אז אם כן, איך יכול להיות שמקודם כשהיה פה אוויר, הסוכה הייתה קשרה, וכשמיליתי באותו מקום שהיה אוויר, סכך פסול, הסוכה נהייתה פסולה, ולא יהיה אוויר שהוא חמור, שהוא הפוסל בשלושה טפחים, כסכך פסול, הפוסל בארבעה שהוא יותר קל? איך יכול להיות שמיליתי במקום האוויר, שהאוויר הוא הרי חמור יותר, שמתי שם סכך פסול שהוא יותר קל, איך יכול להיות שהסוכה נהייתה עכשיו פסולה? מקודם היא הייתה קשרה כשהיה אוויר, ועכשיו כשיש שם סכך פסול שזה קל יותר היא נהייתה פסולה? אלא מה חייבים לומר? שגם אחרי שתמלא את האוויר בסכך פסול, עדיין הסוכה תהיה קשרה. עד מתי? עד שיהיה לך 400 של סכך פסול. אמרו לי אותם חכמים, מבית מדרשו של רב, יחי לדידך נמי, גם לפי דעתך יש אותה קושייה. רק לפי דעתך, במקום ארבעה טפחים, זה 400. דאמרא, סכך פסול פוסל ב-400. נשאל אותך את אותו שאלה. מה אילו איקה סכך פסול פחות מ-400? יש לך סוכה? יש שם סכך פסול באמצע הסוכה? פחות מ-400. הסוכה כשרה, בסדר. בסמוך לזה, ואוויר פחות משלושה. יש אוויר פחות משלושה טפחים. הסוכה עדיין כשרה. מה היא כשרה? מליי בשיפודין, אם עכשיו את אותו אוויר שהיה בסמוך לפחות מ-400 סכך פסול, את אותו אוויר הוא מילא אותו בשיפודים, בסכך פסול, נהיה פה עכשיו יותר מ-400 סכך פסול, מה יהיה הדין של הסוכה הזאת עכשיו? מהי? הסוכה תהיה פסולה גם לפי שיטתך. נו, נשאל אותך את אותה שאלה, שאלת אותנו. הרי האוויר יותר חמור מסכך פסול. עד עכשיו כשהיה כאן פחות משלושה טפחים אוויר, אמרת שזה סוכה כשרה. למה? כי יש פה פחות משלושה טפחים אוויר, ופחות מ-400 סכך פסול, הסוכה עדיין כשרה. עכשיו כשמיליתי במקום של האוויר, סכך פסול שהוא יותר קל מאוויר, אתה אומר שהסוכה תהיה פסולה? למה? לא יהיה האוויר הפוסל בשלושה, שהוא פסול חמור יותר, כסכך פסול שהוא קל יותר, הפוסל רק ב-400. אז מה אתה תתרץ? ואמינא לוענא, אומר רבא, עניתי להם, היי מאי, עליי אין קושיה. ביש למה לדידי דאמינא, שאני אומר שהסיבה שסכך פסול פוסל רק ב-400, מכיוון, זה הלכה למשה מסיני, משום שיעורה, יש הלכה למשה מסיני, לפי דעתי, שסכך פסול עד שאין 400 סכך פסול בסוכה, הסוכה עדיין קשרה, שיעורה, ולאו שיעורה היא. אם יש לך פחות מ-400 סכך פסול, עדיין אין פה שיעור לפסול. והי, אם יש פה פחות מ-400 סכך פסול, ופחות משלושה טפחים אוויר, לאו שיעור ההוא, אין פה שיעור לא של סכך פסול לפסול את הסוכה, ולא של אוויר לפסול את הסוכה. כיוון, עכשיו האוויר לא מצטרף עם הסכך הפסול, כיוון דלו שבו שיעורה היו להדדי. השיעור של סכך פסול, שהוא 400, הוא לא שווה, הוא לא אותו דבר כמו השיעור של אוויר, שהפסול שלו בשלושה טפחים, לכן הם לא מצטרפים. שני שיעורים שונים לגמרי לא מצטרפים יחד בשום צורה שהיא. אלא לדידכו, לפי דעתכם, נכון שזה שתי שיעורים שונים, אבל זה לא בגלל שקיבלתם את זה הלכה למשה מסיני. אלא דאמריתו שיעור משום הפלגה. הסיבה שאמרתם שאם יש סכך פסול 4 טפחים, זה פוסל את הסוכה באמצע הסוכה, זה כי מקום חשוב זה 4 טפחים. אז הסברה שלכם אומרת, שאם יש לי מקום חשוב, שזה 4 טפחים, שסכך פסול, זה פוסל את הסוכה. אז אם כן, מה להתפלג בסכך פסול? מה להתפלג בסכך פסול ואוויר? מה זה משנה אם הסכך התחלק רק על ידי סכך פסול, או שהתחלק על ידי סכך פסול ואוויר? למה שסכך פסול ואוויר לא יצטרפו יחד לפסול את הסוכה? בפועל הסוכה חלוקה, הסכך מצד זה בסוכה והסכך מצד השני בסוכה, יש ביניהם חלוקה על ידי סכך פסול ואוויר ביחד. ובעצם סכך פסול ואוויר לפי דעתכם כן אמורים להצטרף. כי כל הסיבה שאתם סוברים שסכך פסול, השיעור שלו לפסול את הסוכה זה 4 טפחים, כי לפי דעתכם 4 טפחים זה מקום חשוב כדי שאם מקום כזה אין בו סכך כשר, זה מחלק את הסוכה לשניים. בעצם, בכל התורה כולה אנחנו מוצאים ששיעור של 4 טפחים שטח זה שיעור חשוב. אז מה זה משנה אם 4 טפחים סכך פסול או 4 טפחים סכך פסול ביחד עם אוויר? בפועל יש כאן 4 טפחים שמחלקים בין החלק הזה של הסכך לחלק הזה של הסכך. אז איך הסוכה תהיה קשרה? מה להתפלג בסכך פסול ומה להתפלג בסכך פסול ואוויר? מה ההבדל אם זה נחלק? שני חלקי הסכך הקשר על ידי סכך פסול של 4 טפחים, או שזה נחלק על ידי סכך פסול של פחות מ-4 טפחים, ואוויר שיצטרף לאותם 4 טפחים. אמר לי אביי, אז אביי טוען לרבא, ולמר נמי, מה אתה אומר? מה אתה טוען לתלמידי רב? לפי דעתכם, הסיבה למה 4 טפחים פוסלים בסכך פסול, זה מכיוון שבכל התורה כולה 4 טפחים זה שטח חשוב בפני עצמו, לכן זה מחלק את שני החלקים של הסוכה. ואם כן, אפשר לצרף גם את האוויר, כי בפועל גם כשיש לך בתוך 4 טפחים האלה גם סכך פסול וגם אוויר, בפועל יש פה 4 טפחים וזה שיעור חשוב לחלק את הסוכה לשניים, ואם כן לא בסכך הזה ולא בסכך הזה יש אכשר שיעור סוכה, ולכן הסוכה תהיה פסולה. גם לפי דעתך שואל הבעיה את רבא, יהיה את אותה קושייה. למה? מה אתה אומר? למה לפי דעתך לא מצרפים את הסכך פסול ביחד עם האוויר? כי הסיבה למה סכך פסול פוסל לפי דעתך ב-400 זה לא בגלל שזה שיעור חשוב בכל התורה כולה, לכן זה מחלק את שני החלקים של הסוכה. אלא כי יש הלכה למשה מסיני ש-400 סכך פסול פוסל, ואוויר בשלושה טפחים פוסל. ואם כן זה שתי שיעורים שונים שאין ביניהם שום קשר, לכן הם לא מצטרפים? לכן אם יש לך פחות מ-400 סכך פסול, אני לא מצרף את האוויר לסכך הפסול שזה יהיה 400, שזה יחלק בין שני החלקים של הסוכה? אם אני אמצא לך מקרה שבו גם אוויר וגם סכך פסול השיעור שלהם הוא אותו שיעור, אז אם כן אנחנו נמצא שסכך פסול והאוויר בעצם שווים בשיעור שלהם, אז הם כן יוכלו להצטרף. אם שני דברים הם לא שווים בשיעור שלהם אף פעם, אז אנחנו לא מצרפים אותם. אבל אם אני אמצא לך מקרה שבו סכך פסול ואוויר השיעור שלהם הוא אותו שיעור, אז אם כן יוצא שהם כן יכולים להצטרף, אני אמצא לך מקום כזה. נאי דלא שבו בשיעוריו בסוכה גדולה, אמנם השיעור של סכך פסול בסוכה גדולה, הוא אמנם סכך פסול 400, ואוויר זה שלושה טפחים, זה שיעור שונה. אבל בסוכה קטנה, מי לא שבו בשיעוריו? אם יש לי סוכה קטנה, שבדיוק שבעה טפחים, על שבעה טפחים, ויש לי שמה אוויר שלושה טפחים, או סכך פסול שלושה טפחים, בכל מקרה הסוכה תהיה פסולה. כי האוויר שלושה טפחים באמצע הסוכה, מחלק בין שני החלקים של הסכך, אז אין פה רצף של שבעה טפחים על שבעה טפחים סכך. וגם אם יש לי סכך פסול שלושה טפחים, זה גם פוסל, כי בעצם אין לי פה סכך שבעה טפחים על שבעה טפחים. אם זה היה פחות משלושה טפחים, הייתי אומר לבוד, כאילו שאין פה סכך פסול, כאילו אין פה אוויר, זה נחשב שיש פה סכך רצוף. אבל אם יש פה או סכך פסול או אוויר, אותו שיעור בדיוק, זה פוסל שלושה טפחים. אז מכיוון שיש מקרה שבו גם לפי דעתך רבה, הסכך הפסול והאוויר, השיעור שלהם אותו שיעור, כשיש לי סוכה בדיוק שבעה טפחים על שבעה טפחים, יש לי סכך פסול שלושה טפחים, או שיש לי אוויר שלושה טפחים, בשתי המקרים זה פוסל באותו שיעור, אז אולי נאמר שהם יצטרפו ביחד גם בסוכה גדולה. מכיוון שיש מקרה שהשיעור שלהם שווה בסוכה קטנה, אז גם בסוכה גדולה נאמר שהם יצטרפו, כי יש מקרה שהם שווים, ואם יהיה לי סכך פסול פחות מ-400, ובסמוך לזה יהיה אוויר, פחות משלושה טפחים, האוויר יצטרף לפחות מ-400 ויעשה אותו שיהיה בו 400 ויפסול את הסוכה. ענה לו, רבה, אמר לי, הטעם, הסיבה שבסוכה קטנה, אם יש לי או אוויר שלושה טפחים, או סכך פסול שלושה טפחים, זה פוסל, לאו משום דשבו שיעוריו להדעת. זה לא בגלל שסכך פסול ואוויר, יש מקרה מסוים שהשיעור שלהם הוא שווה. אלא משום דלתי לשיעור הסוכה. כי בפועל, אם אין לך סכך שבעה טפחים על שבעה טפחים, אין פה שיעור של סוכה. אין פה סכך של שבעה טפחים על שבעה טפחים. לא בגלל שהסכך הפסול והאוויר זה אותו שיעור לפסול. באמת, אוויר פוסל בשלושה טפחים, וסכך פסול פוסל רק בארבע אמות. הסיבה שפה סכך פסול לפסול גם בשלושה טפחים, כי בפועל לא, אין פה סכך שבעה טפחים על שבעה טפחים. ברגע שיש לך פה שטח של שלושה טפחים, הוא קובע מקום לעצמו כי אין פה תורת לבוד, ואם כן יוצא שאין פה בית, אין פה סכך, התמעט פה מהשיעור של שבעה טפחים על שבעה טפחים, לכן זה פסול. לא בגלל שסכך פסול ואוויר, יש מקרה מסוים שהשיעור שלהם שווה, אלא מכיוון שאין פה סכך. פשוט הסוכה הזאת חסר בסכך. זה הסיבה שהסוכה תהיה פסולה. לא שיש מקרה מסוים שהאוויר והסכך פסול שווים. טוב, אז אם כן, הסתיים הדיון בין רבא לבין תלמידי רב, ונמצא שהאוויר פוסל לכל הדעות שלושה טפחים, סכך פסול, לפי דעתו של רבא פוסל בארבע אמות, בין בצד בסמוך לדפנות ובין באמצע הסוכה, ולפי דעת תלמידי רב בשם רב, באמצע הסוכה סכך פסול פוסל בארבעה טפחים, ובצד הסוכה, שאפשר לומר שם דופן עקומה, כאילו הדופן עולה למעלה ומתקדמת לכיוון הסכך, אז עד ארבע אמות סכך פסול, פחות מ-400 זה עדיין נחשב דופן עקומה וזה לא פוסל את הסוכה. בכל אופן, בא רבא ואומר, בעצם גם רבא וגם אביי שניהם מסכימים ברעיון הזה, שגם שני דברים שהשיעור שלהם שונה, אם יש מקרה מסוים שהשיעור שלהם שווה, הם מצטרפים. אבל אם השיעור שלהם הוא שונה לגמרי, הם לא מצטרפים זה לזה. שואלת הגמרא, וכל היכא דלא שבו שיעוריו להדא דלא מצטרפי? וכי במקרה שיש לי כאן שני דברים, שהשיעור של כל אחד מהם הוא שונה, אי אפשר לצרף את שניהם יחד? ואתנן, למדנו לעניין טומאה, ששני דברים יחד, למרות שהשיעור שלהם שונה, מצטרפים. הבגד שיחדו אותו למשכב, לשכב עליו, כמו מין סדין כזה. אז אם הוא בגודל שלושה טפחים על שלושה טפחים, הוא נטמע בטומאה שנקראת מדרס, שאם יושב עליו או שוכב עליו זב שמטמא מדרס, הוא נטמע בטומאת מדרס. מה זה טומאת מדרס? באופן כללי זה כולל שני דברים. דבר ראשון, דרך כלל כשכלי נטמע, אז הטומאה שהוא נטמע זה דרגה אחת פחות ממה שטימא אותו. למשל, אדם שהוא אב הטומאה שנגע בכלי, הוא טימא את הכלי להיות ראשון לטומאה. הכלי לא יהיה אב הטומאה בעצמו. לעומת זאת, בטומאת מדרס, אם זב שמטמא מדרס יושב או שוכב על דבר הראוי לישיבה או לשכיבה, כמו סדין, הוא מטמא אותו באותה דרגת טומאה שהוא בעצמו. הזב עצמו הוא אב הטומאה, הוא מטמא את הסדין גם כן בדרגת אב הטומאה. זה נקרא טומאת מדרס. בנוסף לזה, גם יש לי 10 סדינים אחד על השני, והזב ישב על הסדין העליון, הוא לא נגע בסדין העשירי, כל 10 סדינים נטמאים באותה דרגת טומאה, אב הטומאה. אם זה היה טומאה רגילה, אז הסדין הראשון נטמא באב הטומאה, הסדין השני נטמא אולי בדרגת ראשון לטומאים בכלל, וזהו, הסדינים שלמטה, שהזב לא נגע בהם, לא נטמאים. אבל טומאת מדרס מטמא את כל הסדינים מלמעלה עד למטה, כל מה שהוא נשען עליהם הזב, כל מה שישב או שכב עליהם הזב, נטמאים. גם אם הוא לא נגע בהם, נטמאים בדרגת אב הטומאה. זה נקרא טומאת מדרס. בשביל להטמא טומאת מדרס, הבגד צריך להיות בגודל 3x3 טפחים. זאת אומרת, אפילו שיעור קטן נטמע בטומאת מדרס. לעומת זאת, השק, שזה עשוי מצמר של איזים, שהוא גס יותר, אז בשלושה טפחים על שלושה טפחים הוא עדיין לא מקבל טומאת מדרס, אלא רק בארבעה על ארבעה טפחים. האור, שהוא עוד יותר גס, ארבעה טפחים על ארבעה טפחים הוא עדיין לא נטמע בטומאת מדרס, אבל חמישה על חמישה טפחים טמא במדרס. המפץ, שזה ממחצלת, מקנים למשל, בשביל שהוא יטמא טומאת מדרס הוא צריך להיות שישה על שישה טפחים. אם כן, כל אחד מהרשימה שהזכרנו יש לו שיעור שונה. ותנה יאללה, על המשנה הזאת שנינו ברייטה, שאפשר כן לצרף סוג אחד עם הסוג השני, למרות שהשיעורים שלהם שונים. הבגד והסק, השיעור של סק זה ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. פחות מארבעה טפחים, אבל צירפו לזה בגד, שהוא חמור יותר, הוא כבר מקבל טומאה בשלושה טפחים על שלושה טפחים, זה מצטרף. השק והאור, אור בשביל לקבל טומאה צריך חמישה טפחים על חמישה טפחים. אם אין חמישה טפחים על חמישה טפחים, אבל צירפו אליו את השק, שאצלו מספיק ארבעה טפחים. מצטרף. האור והמפץ, מפץ בשביל שהוא יטמא מדרס צריך שישה טפחים. אין בו שישה טפחים, צירפו אור, שהוא בחמישה טפחים מקבל טומאת מדרס, כל אלה מצטרפים זה עם זה. אתה רואה ששני דברים שהשיעור שלהם שונה מצטרפים. תרץ את הגמרא, אתה יודע למה מצטרפים? כי יש מקרה מסוים שהשיעור של כולם הוא אותו שיעור. הטעם כדי קטן היא טעמה. בסוף אותה משנה כתוב מפורש, אמר רבי שמעון, מה טעם שמצטרפים זה עם זה? הועיל וראוי לטמא מושב, יש אופן שכולם יש להם את אותו השיעור. בגד, אור, סק, אור ומפץ. באיזה מקרה? כדתנן, המקצע מכולן, מי שחתך בצורה מדויקת, בין מהבגד, בין מהסק, בין מהאור ובין מהמפץ, אם הוא קיצץ מאחד מהם שיעור של טפח על טפח, כבר זה טמא טומאת מדרס. כיוון שאם הוא מקצע מהם בצורה מדויקת, השיעור של כולם שווה טפח על טפח. לכן, גם במקרה שהוא לא מקצע שווה בשווה, שאז השיעור של כל אחד הוא שונה, אבל הם מצטרפים זה עם זה, מכיוון שיש מקרה מסוים שהשיעור שלהם הוא שווה. טפח על טפח למה יחזי? לאיזה שימוש אפשר לעשות בגודל של טפח על טפח לעניין טומאת מדרס? ואמר רבי שמעון בן לקיש, משום רבי ינאי, הועיל וראוי לתלו, לתלי על גבי החמור. מכיוון שאפשר להשתמש איתו כתלי, אם יש איזשהו חור במרדת, או במרדת של החמור, ורוצים לתפור אותו, אפשר לקחת טפח על טפח מבגד, מסק, מאור, ממפץ, טפח על טפח, ולתפור שם. עכשיו, המרדד של החמור זה מקום המיועד לישיבה, אז הטפח על טפח הזה התאמת ומת מדרס, אז מכיוון שיש מקרה מסוים שבו יש שיעור שווה לכל ארבעה החומרים שהזכרנו, לכן גם במקרים שלא קיצאו מהם והשיעור שלהם שונה, בכל זאת הם מצטרפים, כיוון שיש מקרה מסוים שהם כן שווים בשיעור שלהם. בכל אופן, דעתו של רבא, סכך פסול, לא משנה מהצד או באמצע, פוסל בארבע אמות. ולפי דעתו של רב, סכך פסול באמצע הסוכה, פוסל רק בארבעה טפחים. את הדעה הזאת, בשיטת רב, בסורה אמרי להשמעת הבעי לישנה, ככה למדו תלמידי הישיבה בסורה, שלפי רב, סכך פסול באמצע פוסל בארבעה טפחים. בנהר דעה, מתנו בצורה כזאת. בנהר דעה, שנו דעתו של רב, שסכך פסול גם באמצע הסוכה פוסל בארבע אמות, וזה שסכך פסול פוסל רק בארבעה טפחים, זה דעתו של שמואל. אמר רב יהודה, אמר שמואל, סכך פסול באמצע פוסל בארבעה, ורק מן הצד סכך פסול פוסל בארבע אמות, כי אומרים דופן עקומה, כמו שהסברנו. ורב אמר, בין מן הצד ובין באמצע, סכך פסול פוסל בארבע אמות. מביאה הגמרא קושייה על דעתו של שמואל. איך אתה אומר שסכך פסול באמצע פוסל בארבעה טפחים? תנן, נתן עליה נסר. אדם שבסוכה הניח קורה רחבה ארבעה טפחים, שהוא רחב ארבעה טפחים, זה לא פוסל את הסוכה, הסוכה כשרה. לכאורה מדובר פה שהוא שם את אותה קורה, לא משנה איפה. בצד הסוכה, באמצע הסוכה, בכל זאת כתוב כאן שהסוכה כשרה. אמנם מתחת לאותו נסר, המשנה שמה אומרת שאסור לישון, אבל בכל אופן זה לא פוסל את הסוכה. ביש למה לרב, מובן למה זה לא פוסל את הסוכה, כי אמנם הנסר של ארבעה טפחים רוחב הוא סכך פסול, אבל הוא לא פוסל את הסוכה עד שיהיה ארבע אמות. אז לרב דאמר, בין באמצע הסוכה ובין מן הצד, בין סמוך לדופן, השיעור של סכך פסול לפסול את הסוכה זה בארבע אמות, מובן, משום מה הכי קשרה, כי יש פה רק ארבעה טפחים בנסר הזה, אז אמנם הוא סכך פסול, אבל הוא לא פוסל עד ארבע אמות. אלא לשמואל דאמר שאפילו באמצע הסוכה סכך פסול פוסל בארבעה טפחים, שבאמצע הסוכה סכך פסול פוסל בארבעה טפחים, אז כאן, כשיש פה נסר ברוחב ארבעה טפחים, הוא בעצמו ארבעה טפחים רוחב, סכך פסול, אמור לפסול את הסוכה. המה היא קשרה? מתרצת הגמרא, לא מדובר פה שהנסר הזה מניחים אותו באמצע הסוכה. אלא, אחא, במה עסקינן מן הצד, ששמו את זה בסמוך לדופן, ששם באמת מודה שמואל, שבשביל שהסוכה תהיה פסולה, צריך שיש שם ארבע אמות, כי פחות מארבע אמות, אומרים שהדופן כאילו מתעקם עד הסכך, אומרים דופן עקומה. מביאה הגמרא עכשיו קושייה, הלשון הראשונה בדעת רב, שאמרנו שרב לפי הלשון הראשונה, הוא זה שסובר שסכך פסול באמצע הסוכה פוסל בארבעה טפחים. תשמע, שני סדינים וסכך פסול. גם אם זה פחות מארבעה טפחים, אבל אם שני הסדינים יחד הם ארבעה טפחים, הם מצטרפים, הם פוסלים את הסוכה. שני נסרים, שכל נסר הוא סכך פסול, הם יחד לא מצטרפים. אין מצטרפים לפסול יחד את הסוכה. אלה הם דבריו של רבי יהודה, למה שני נסרים לא מצטרפים לפסול את הסוכה? כי לפי דעתו של רבי יהודה, נסרים זה סכך כשר. לכן הם לא פוסלים את הסוכה כמובן. לעומת זאת רבי מאיר חולק על רבי יהודה, והוא אומר, נסרים כסדינים. שתי נסרים, למרות שכל נסר בפני עצמו לא פוסל את הסוכה, כי אין בו שיעור לפסול, הנסר הזה הוא סכך פסול, אבל אין בו שיעור לפסול את הסוכה, שני נסרים יחד פוסלים את הסוכה. באיזה מקרה מדובר פה? רבי מאיר סובר שנסרים זה סכך פסול. הם מצטרפים יחד לשיעור שפוסל את הסוכה. עכשיו, באיזה מקרה מדובר פה? אז ביש למה לאח לישנה? זה מובן לפי הלשון השני בדעתו של רב. דאמר רב, בין באמצע הסוכה ובין מן הצד, סכך פסול פוסל רק בארבע אמות. שזה הלשון השני שעכשיו אנחנו קראנו בלשון השני. אז מובן, מה מצטרפים שני הנסרים שהם סכך פסול? מצטרפים לארבע אמות. מדובר פה בנסרים שכל אחד מהם ארבעה טפחים, אבל כל אחד מהם לא פוסל את הסוכה, כי סכך פסול פוסל רק בארבע אמות, לא בארבעה טפחים. אבל אם אתה תעמיד כמה נסרים יחד עד שזה יגיע יחד לארבע אמות, אז הם יצטרפו לפסול את הסוכה. אלא לאח לישנה, לפי הלשון הראשונה בדעתו של רב, דאמר רב שסכך פסול פוסל באמצע הסוכה בארבעה טפחים. אם כן, כל נסר בפני עצמו כבר אמור לפסול, כי זה גם סכך פסול והוא בעצמו נסר של ארבעה טפחים. אז היחידה מי, באיזה מקרה מדובר פה, אידאית בו ארבעה טפחים, אם הנסר עצמו הוא ארבעה טפחים, למה לא להצטרוף? למה צריך שני נסרים לצרף אותם? הרי כל נסר הוא סכך פסול והוא בעצמו ארבעה טפחים, אז אמור לפסול את הסוכה. וידלת בו ארבעה, ואם מדובר פה שהנסר הוא פחות מארבעה טפחים, אז אם כן, למה שזה בכלל יחשב סכך פסול? קניה בעל מנינו, זה סתם קנה, זה סכך כשר. אז גם אם יהיה לך כל הסוכה בכאלה נסרים, הסכך כשר. תרצת הגמרא לעולם, דאית בו ארבעה טפחים. באמת מדובר פה בנסרים רחבים ארבעה טפחים, שבאמצע הסוכה באמת כל נסר כזה פוסל. כי הוא גם סכך פסול והוא גם ארבעה טפחים, אז זה פוסל באמצע הסוכה. ומה הם מצטרפים? מצטרפים לארבע אמות מן הצד. מדובר פה שהנסרים האלה נמצאים בצד של הסוכה, ליד הדופן, ואם זה רק ארבעה טפחים, עדיין אומרים דופן עקומה, כאילו הדופן ממשיכה עד אחרי הנסר הזה, לכיוון הסכך. אבל אם יהיה לך עוד דופן, עוד נסר כזה ועוד נסר כזה, ארבע אמות רצוף, אז זה יפסול את הסוכה. מביאה עכשיו הגמרא קושייה, מברייתא, על אלה שאומרים שסכך פסול, פוסל בארבעה טפחים, שלפי הלשון הראשון זה דעתו של רב, ולפי הלשון השני זה דעתו של שמואל. תשמע, שיחך עושה שכך של הסוכה בנסרים של ארז, שיש בהם ארבעה טפחים, דברי הכל, בין לפי רבי מאיר ובין לפי רבי יהודה, הסוכה פסולה. אין בהם ארבעה טפחים באותם נסרים, בזה יש ויכוח. רבי מאיר פוסל את הסוכה ורבי יהודה מכשיר את הסוכה. ממשיכה הברייתא. הוא מודה רבי מאיר, שאם יש בין נסר לנסר כמלוא נסר, לדוגמה, יש כאן נסר ברוחב ארבעה טפחים שהוא פסול. אבל אם הוא מסכך את הסוכה, שהוא עושה נסר נאמר של ארבעה טפחים, ועוד נסר של ארבעה טפחים, אבל בין שני הנסרים, הוא שם את אותו רוחב של הנסר, סכך כשר. שמניח סכך כשר, שזה כוונה פסל, כוונה מלשון פסולת, גורן ויקב, ביניהם הסוכה תהיה קשרה. עכשיו אתה יכול להסביר לי איך הסוכה תהיה קשרה? אם אתה אומר שסכך פסול באמצע הסוכה פוסל בארבעה טפחים, בישלמה למנדה אמר שסכך פסול פוסל בארבע אמות, בין באמצע בין מן הצד בארבע אמות משום אחי קשרה, כי אין פה סכך פסול ברוחב של ארבע אמות באמצע הסוכה. אלא למנדה אמר סכך פסול באמצע פוסל בארבעה טפחים, המה היא קשרה? אם יש פה נסר ברוחב ארבעה טפחים, הוא פוסל את הסוכה. מה זה עוזר לי שיש בין נסר לנסר סכך כשר באותו רוחב של הסכך הפסול? אז מה רואים מפה? שסכך פסול פוסל בארבע אמות גם באמצע הסוכה. דוחה הגמרא לא. אמר רב הונא ברי דרבי יהושע, באמת סכך פסול פוסל בארבעה טפחים באמצע הסוכה, ורק בצד, מהצד הוא פוסל בארבע אמות. והכה בסוכה דלא אביה אלא שמונה אמות מצומצמות הסכינה. מדובר פה שהרוחב של הסוכה הוא שמונה אמות. שמונה אמות זה יוצא 48 טפחים. כל אמה זה שישה טפחים. שמונה כפול שש זה 48. עכשיו, יש לנו 48 טפחים. זה מתחלק, 48 לחלק לשתיים, זה 24. זאת אומרת, בחצי הימני של הסוכה יש לנו 24 טפחים, ובחצי השמאלי יש לנו 24 טפחים. ויעיב נסר בקצה של הסכך, לכיוון הדופן הימני, הוא שם נסר שהוא 4 טפחים סכך פסול. ופסל 4 טפחים, סך הכל 8 טפחים. ועוד נסר 4 טפחים, סך הכל 12 טפחים. ועוד פסל 4 טפחים, סך הכל 16 טפחים. ועוד נסר, ארבעה טפחים, סך הכל 20 טפחים. ועוד פסל, סכך כשר, ארבעה טפחים, סך הכל 24 טפחים. זה מהאיגיס, זה מצד ימין. עכשיו עוברים ל-24 טפחים בצד שמאל. ונסר בצד שמה של הדופן, הוא שם נסר ארבעה טפחים. ופסל, עוד ארבעה טפחים, סך הכל 8 טפחים. ועוד נסר, 12 טפחים. ועוד פסל ארבעה טפחים, 16 טפחים. ועוד נסר 20 טפחים, ועוד פסל 24 טפחים, מהאי גיסא גם מהצד השמאלי. אם כן, באמצע, מי שישים לב, היה פסל גם מצד ימין, בסופו של דבר יוצא שהארבעה טפחים האחרונים יוצא סכך כשר, וגם מצד שמאל, גם מצד ימין, גם מצד שמאל, באמצע יוצא שיש לך סכך כשר של ארבעה טפחים. עכשיו יש לך ארבעה טפחים מצד ימין וארבעה טפחים מצד שמאל שמצטרפים ביחד, נהיה לך שמונה טפחים. סכך כשר, סוכה כשרה, זה שבעה טפחים. פה עוד יש לך שמונה טפחים, אז יש לך פה משך סוכה כשרה באמצע. ולשני הצדדים יש לך 20 טפחים לפה, 20 טפחים לפה, 20 טפחים לימין, 20 טפחים לשמאל, ששם יש לך באמת נסרים, אבל זה פחות מארבע עמוד בסמוך לדופן. אז אומרים דופן עקומה, אני אומר כאילו הדופן מתחילה מלמטה עד ללמעלה, מתעקמת נסר פסל, נסר פסל, ועוד נסר, זהו, עד לפה הדופן העקומה, ועכשיו יש לי שני פסלים, שני פעמים ארבעה טפחים של סכך כשר, שזה סך הכל שמונה טפחים, אז זה הסוכה הכשרה מתחת לאותם שמונה טפחים. דבולו, שני פסלים באמצע, ואיקה הכשר סוכה באמצע, והסוכה הכשרה זה בשמונה טפחים האלה. ולכן, גם לפי דעתו של רבי מאיר, וזה מובן גם לפי, אם נאמר שסכך פסול פוסל באמצע סוכה בארבעה טפחים, גם כן אפשר להסביר את דבריו של רבי מאיר, שמדובר פה, הסוכה הכשרה זה השמונה טפחים האמצעיים שיש, שבהם באמת יש רוחב של סוכה שסכך כשר, וכל שאר הנסרים הם באמת הופכים להיות דופן עקומה, פשוט הדופן מתחילה מלמטה עד למעלה ומתעקמת, כמו שאמרנו, לשני הצדדים, נסר פסל, נסר פסל, נסר, שזה עד לפה זה הדופן העקומה, ועוד שמונה טפחים באמצע, שזה הסכך הכשר, ועד כאן דף י' ז'.